שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן עם חיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מסוס.
שלום.
והיום אנחנו במסגרת סדרת השיחות על אני והטבע, אנחנו והטבע, המערכת הגדולה שבתוכה אנחנו מתקיימים, נרצה לצלול, להעמיק, להבין, להרגיש את יחסי הגומלין השונים שמתקיימים בטבע, כי גם אנחנו בני אדם בסופו של דבר חלק מתוך המערכת הזאת של הטבע. נצא ללמוד את יחסי הגומלין השונים שקיימים בטבע כדי להבין איך לשפר את היחסים בינינו, אנשים, כדי להיות טוב יותר, כדי לפתוח לעצמנו דלת להיים חדשים. תהיו איתנו, יהיו המון תובנות. ניצה, בואי תפתחי בבקשה.
אז כשאנחנו מתבוננים בטבע, אז אחרי שאנחנו ככה נדהמים מהיופי ומהקסם שיש בטבע, ויש איזו מין הרגשה של הרמוניה ואיזון, כשאנחנו מנסים להתבונן על ככה היבטים שונים בתוך הטבע, אז אנחנו מזהים כל מיני סוגים של יחסי גומלין ומערכות יחסים, גם בין המינים השונים וגם בתוך המינים עצמם. חי, צומח, דומם. והיום רצינו להתבונן על זה לא מתוך עיניים של מדענים או חוקרי טבע, אלא דווקא מתוך רצון לפתח את מערכות הקשר שלנו, בני האדם, להיטיב אותם. לראות איך אנחנו בונים יחסים הרמוניים גם אצלנו, בני האדם. וכשאנחנו מסתכלים על המערכות היחסים המיוחדות שיש בטבע, אנחנו מגלים שיש איזושהי סוג של הקבלה עם מערכות היחסים שאנחנו מנהלים כבני אדם. אז הייתי רוצה לפתוח ולומר שקודם כל נוטים לחלק את יחסי הגומלין לארבע קטגוריות עיקריות. יש בתוכם תתי יחסים, אבל היחסים העיקריים הם מחולקים ליחסים של טורף ונטרף, מה שנקרא יחסי טריפה. יש מערכת יחסים של טפילות, שיש את הטפיל והפונדקאי. יש מערכת יחסים של תחרות, שמינים משונים או אותם מינים מתחרים על אותם משאבים בטבע. ויש מערכת יחסים שנקראת הדדיות. ואנחנו נרצה היום לאט לאט לחקור כל מערכת כזאת, כל מערכת יחסים, לראות איך היא פועלת, מה המטרה שלה, ומה אנחנו כבני אדם יכולים ללמוד ממנה. אז נתחיל במערכת היחסים הראשונה של טורף נטרף. אז קודם כל באמת, מה אנחנו שמתבוננים בטבע, אנחנו רואים שזאת מערכת היחסים דרך אגב העיקרית, המשמעותית, הדומיננטית ביותר בטבע. יש יצורים שנועדו להתערף, ויש יצורים שנועדו לטרוף. אז קודם כל, השאלה הראשונה הבסיסית היא, מדוע הטבע בנוי בצורה כזאת של טורף ונטרף? מה התועלת בזה?
התועלת בזה שכל אחד חי על חשבון השני, וזה הכל מגיע לפי החוק הטבע, ולא לפי מה שאנחנו רואים שזה כאילו לא בצדק, לא ביושר, איפה הרחמנות, איפה הטבע שכל כך יפה וכל כך גדול וכל כך חזק, למה בנה בצורה כזאת וברא בצורה כזאת את כל הדברים שהם דווקא יתרפו זה את זה ויחיו זה על חשבון זה, שממש כל אחד חייב לשרוד בכוח, ממש בפחד, בכל החיים שלהם שיהיו בבירורים איפה אני הולך ומה קורה ומי נמצא לידי ובצור כל החיים מה אני יוכל ומי לא יוכל אותי. וזה נכון. עכשיו, למה הטבע עשה כך? אני יכול להגיד בצורה פשוטה, על הטורף ונטרף אפשר לדבר הרבה, אבל זה אנחנו כולם מכירים. נו, מי שרואה סרטים, מי שמכיר קצת מה שקורה, אין צורת חיים בצורה אחרת. זה לאו דווקא בין החיות, זה בין כל סוג ובכל רמה. כל אחד חי על חשבון זה שאוכל את השני. אוכל בצורה ישירה או בצורה היקפית, אבל ככה זה. אנחנו כולנו מהאדמה, אנחנו אוכלים הכל מהאדמה, ירקות, פירות, חיות, אנחנו אוכלים את הכל. דווקא אדם הוא, אין לו שום בעיה מפירות ים ועד פירות האוויר, לא יודע, ממה לא. חי ונהנה מכולם. אבל בכל הטבע ישנם נישות מיוחדות, ישנם רמות זואולוגיות, ישנם דברים שבמיוחד הם כך קיימות, שכל אחד הוא נמצא וקיים כדי להיות, לחיות ממישהו, וכדי לחיות, להיות אוכל למישהו. ואני רואה את זה כבירור בתוך הטבע, שעל ידי זה הטבע מברר, מברר, מברר כך את כל הזנים וכל הסוגים, ורק החזקים הם נשארים ומתקדמים ומתפתחים. וכל מי שלא שורט, הוא נעלם. וחוק הזה, חוק ההתפתחות הזאת, זה חוק התפתחות מאוד אולי נראה אכזאי בעינינו, כי אנחנו מסתכלים על הטבע לא כמו שהטבע עצמו, אבל בדרגות דומם צומח וחי, איך שהטבע מנהל את כל המינים האלו בצורה אינסטינקטיבית, שאין להם בחירה, ואנחנו מגלים בזה רק מאזן הכוחות בלבד, שלפי היחס הכוחות שיש בכל אחד, עם ההתפתחות שלו, עם המקריות כביכול, הטבע מקדם את כולם לדרגות ההתפתחות יותר ויותר נעלות, כי בסופו של דבר נשאר חזק, חכם, בריא, וכך בדומם, בצומח, בחי, בכל מין וזן וסוג. אני לא רואה בזה שום דבר לא צודק, לא יפה, אלא אם לא היה יכולת וחוק כזה בטבע להתקיים, ההתפתחות בכלל לא הייתה נמצאת, וגם אנחנו לא היינו בכלל מתפתחים. כי בסופו של דבר, מיליארדי שנה של התפתחות, בכלל יקום, ואחר כך כדור הארץ וטבע צומח וחי על פני כדור הארץ, ואנחנו שייכים לעולם החי, אז יוצא שזאת צורת ההתפתחות, שבודקים מי הוא החזק, חכם, והוא נשאר ומפתח את הזן שלו, או לפעמים הזנים הם נכחדים וסוגים למיניהם, מפני שכבר נפסק התקופה שלהם בהתפתחות, באים דברים, זאת אומרת, באים יצורים יותר חזקים, שממש מפסיקים את הזנים או צורות החיים, בצד צמחים או חיות הקודמים. כמו שזה קרה עם מיליארדי, מיליוני לפחות סוגי הצומח וחי. וגם היום אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מיוחדת, שממש לעינינו נעלמים המון סוגים של הצומח וחי, ואפילו בלי שהם ממש הורסים או הורגים זה את זה, אלא אנחנו רואים שהצורה כזאת היא כך קיימת בטבע וחייבת להתקיים, והיא צורה כנראה הנכונה, ש אני לא רואה כאן, אולי אני אשמע ממך איזה שאלות ובעיות, כן, ושזה, כן. במה כן. זה מפריע לך?
לא.
אני פשוט לא מבין שהתפתחות, אבולוציה, יכולה להיות בצורה אחרת.
כן.
ובבני האדם רואים את זה ביותר. אנחנו בהתחלה היינו כיקופים. אחר כך הפכנו להיות למין המדבר, כן? מין המדבר. די עולם הזה, זה עדיין לא משהו, אבל התחלנו לעבוד עם הכלים שונים. התחלנו לעבוד עם האדמה. הפסקנו לדאוג לאיזה ממוטה לתפוס או משהו שם, אלה התחלנו להוציא, במקום לחפש איזה פירות, אז התחלנו לגדל אותם. במקום לחפש במקרה איזה חיות, התחלנו לגדל אותם. פשוט בגלל השכל שלנו, כוח שבנו, אנחנו התפתחנו. שבנו זה כוח השכלי, מתפתח מדור לדור. ועל ידו אנחנו בעצם מסדרים את הטבע בצורה כזאת שזה נוח לנו. אנחנו בזה כאילו הולכים נגד האבולוציה. כי בצורה שלנו, כמה שאנחנו מתפתחים, מתפתח לא מין החזק, מתפתח אולי מין החכם. ואפילו אולי לא מין החכם, אלא מין יותר חברתי, קולקטיבי. אצלנו צורת ההתפתחות, המנוע אבולוציוני, הוא אחר לגמרי ממה שיש בטבע של דומם צומח וחי.
זהו, אז על זה רצינו באמת ככה להסתכל, כי באמת אתה מדבר ככה על הגישה הזאת, אבל כשאנחנו מסתכלים עליה ככה, אתה יודע, בצורה שקופה, אז הטבע משקף לנו מצב, כשאם אני מקבילה את זה לנו, למערכות יחסים אצלנו, בין בני אדם, אז גם אנחנו הרבה פעמים ממש מתנהגים בצורה כזאת של טורף ונטרף.
או, היו תקופות שהיינו חיים בצורה קניבליסטית, ממש.
כן. לא, אז היום אנחנו לא אוכלים בני אדם אחרים, אבל אנחנו עושים את זה בצורה אחרת.
כן, נו. גם זה קיים בטבע.
כן, בכלל, יש מין גישה כזאת.
בכל מיני צורות בטבע קיימת תמיד מאבק, מי הגדול, החזק, המלך, מי מנצח.
נכון. עכשיו, אם אני מסתכלת על בני האדם, אז באמת אני רואה שיש
נניח... אז אנחנו לא שונים, אנחנו ממשיכים אותה מגמה.
אנחנו בעצם אותו דבר, מסתכלים בטבע, עושים אותו דבר.
אנחנו לא יכולים גם כן להיות אחרת, אנחנו סך הכל פועלים על פי אותם הנתונים שנמצאים בנו. אז מה כאן השאלה בכלל?
לא, עוד אין שאלה, אני כרגע רק מסתכלת, מתבוננת כדי ללמוד, עוד אין שאלה.
זאת אומרת, אנחנו לקחנו כל היכולת שלנו, להתפתחות, ליצירה, לכל מה שיש, וגם כן בזה משתמשים, כדי לשלוט איש על רעהו.
נכון. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים באמת על החברה, אז אנחנו רואים שיש, אתה יודע, החיים באופן כללי, הם מין תפיסה כזאת שהחיים הם סוג של ג'ונגל, סוג של, אתה יודע, צריך לשרוד.
זה לא ג'ונגל.
באמת החזק כאילו
גם,
שורד.
גם אין ג'ונגל.
כן.
ללא חוק.
כן. אנחנו גם בג'ונגל יש חוקים.
כן. כן. וגם אצלנו יש חוקים.
כן.
אמנם שחוקים אצלנו הם מאוד משובשות, שם דרכים מאוד משובשות.
כן.
חוקים מורכבים מאוד, אבל מי שמכיר את החוקים האלה הוא מצליח. זאת אומרת, זה לא ללא חוק. אפילו מה שאנחנו אומרים, שזה ממש פועל ללא חוק, יש חוקים. רק לא לפי מה שמקובל אולי לפי החוק בחברה, אלא מקובל לפי השכונה, לפי השכבה.
לפי החוק בטבע, זה נראה כאילו שזה כל אותו דבר. כמו שאמרת קודם, החזק שורד. מי שיותר חזק, מי שיותר מתוחכם, מי שיותר מניפולטיבי.
לכם יש כאן הבדל.
כן.
או לפי הכוח פיזי, או לפי הכוח חוכמה, או לפי הכוח קולקטיבי.
מה זה?
כוח קולקטיבי?
כן.
שאני לוקח צבא. מה זה חשוב? זה, זה, זה כוח, אבל כוח שלא תלוי באחד, אלא בקבוצה, או בצבא של מיליונים.
כן.
אין, יכול להיות עשרות ומאות מיליונים. זה יכול להיות כוח של, לא כוח כנופיה, כוח קשרים. אין? זאת אומרת, יש כאן הרבה סוגי כוחות לאדם, בגלל ההתפתחות שלו רב גוונית. אז יש לנו בחברה שלנו התמודדות בין הרבה סוגי כוחות. אני יכול להיות עם צבא של 100 מיליון איש, כן, כמו בסין, אבל יש לי מטוסים וטילים, ואני מצפצף על כל הצבא הזאת, מה שהיה עד לא מזמן, כן, וכו'. זאת אומרת, יש כאן, או נגיד, שאני חזק, ויש לי 100 מיליון אנשים, וטילים, והכל, וכל הדברים, אבל, ויש לפני מספר מדינות, אבל זה מספר גדול, והם נגדי. נו, ומה אני יכול לעשות? אני ארוס את כולם? כן? זאת אומרת, יש כאן עניין של החיבור לכוח, יש עניין של הכוח בצבא, כוח בפיזי, בוא נגיד כך, יש כוח קבוצתי, כן? ישנם חוקים שעד גבול מסוים אנחנו סיכמנו בינינו. הסכמנו לקיים את היחסים שלנו לפי החוקים, שאפילו החוקים האלה הם מאוד מגבילים אותנו, אבל כל אחד שוקל שכדאי לו אולי לקיים את החוקים האלה. אמנם שכל אחד רוצה כל פעם לפרוץ קצת מגבולם לכל אחד לכיוון שלו, אבל בכל זאת זה מגזיק אותנו באיזושהי צורה. עד שמישהו לא קם הורס ומתחיל מלחמה, ואם זה ממש לא מקובל עליו. זאת אומרת, יש כאן מערכת מורכבת מהרבה יחסי גומלין במין האנושי, שבאמת זה ללמוד את זה וכך לראות איך הם משפיעים זה על זה, איך הם מתחברים ביניהם, זה באמת דבר מאוד לא פשוט. זה שייך לפוליטיקה בינלאומית, לכלכלה בינלאומית, זה מהמון דברים. אבל בכל זאת זה מה שיש במין האנושי ומתפתח יותר ויותר.
עכשיו, יש גישות כאלה, יש גישה אחת מאוד מעניינת שנקראת דרוויניזם חברתי, שהיא בעצם באה ואומרת, כל מה שאנחנו רואים היום באמת באנושות, זה נורא טבעי. אין פה מה לבוא בתלונות כלפי האדם והאנושות. מה שאנחנו רואים, זאת אומרת, יש פה איזה תהליך התפתחותי. החזק בסופו של דבר הוא שורד. יש, גם בטורפים יש שרשרת של טורפים. יש את אלה שטורפים, ויש את אלה שגם טורף והוא גם נטרף, ויש את טורפי העל, כאילו, אתה יודע, הקרישים, כמו שאנחנו אומרים.
מלך החיות.
כן, מלך החיות, הקרישים, אנחנו אפילו, זה ביטוי שאנחנו נוהגים להגיד לבני אדם, שהוא ככה טורף על, כאילו. אז אל תבואו בתלונות. זאת אומרת, הסדר שאתם רואים בחברה הוא טבעי, בדיוק כמו שהוא מסודר בטבע. זאת גישה ש... מה דעתך על הגישה הזאת?
אני
חושב שהיא צודקת.
רגע. סליחה. אם אנחנו פרי הטבע, ואנחנו לא יוצאים מהטבע, לא שפרי שאנחנו יצאנו ממנו, אנחנו לא יצאנו, אנחנו נמצאים בטבע. אנחנו סך הכל קיימים על פני כדור הארץ הקטן, בכל היקום הזה האינסופי, וחוקים שפועלים מתוכנו וסביבנו, ובחברה שלנו ובמשפחה ובהכל, זה חוקים שאנחנו בקושי לא, או אולי מכירים אותם בקצה המזלג משהו. אז ודאי שאנחנו מתקיימים לפי כל אותם הדחפים שבאים מתוכנו, אבל רק אני אומר שהדחפים האלה הם רב גווניים. מתוך ההתפתחות שלנו רב גוונית, אז גם כן הדחפים הם כאלו, וצורות היחסים בינינו כך. אבל בסופו של דבר, ודאי שמה זה, איך זה יכול להיות מחוץ לטבע? זה אני בכלל לא מבין. דבר הזה לא קיים. בני האדם הם כולם נמצאים בתוך הטבע.
יש איזה תפקיד מיוחד לטורפי העל האלה? לאלה שהם נמצאים בסופו של דבר?
לא, גם הם מקיימים את החוקים שפועלים בהם, בוערים בהם, ופועלים ללא שום הבנה למה ואיך, בצורה אינסטינקטיבית, וגם כן בני אדם מפועלים בצורה אינסטינקטיבית. יש להם רצון אז, או לאושר, או לכוח, לכבוד, להיות נפוליאון, או להיות רוטשילד, וכל אחד ככה הוא נמשך, או לזה, או לזה. או אחד ששקוע באיזושהי תאווה, או מין, או אוכל, או עוד משהו, או שהוא לציור, או למוזיקה, או למשהו, כל אחד בדחפים הפנימיים שלו. אבל בסופו של דבר, אין כזה דבר מלך החיות. זה מה שנראה לנו, שהוא המלך, שהוא הקריש הזה, כמו שאת רוצה להגיד. אז בסדר, זה הדחפים פנימיים שלו בכל זאת, הוא מקיים את פקודות הטבע. לכן לא צריכים לייחס לאנשים הגדולים משהו מיוחד מעבר לפקודות שהם מקיימים. ובכלל כל אחד ואחד מאיתנו הוא סך הכל בובה שכוחות הטבע מפעילים אותו, וסך הכל את רואה תיאטרון בובות, שכך הם כולם מתקיימים. אומנם שהם לא מבינים את זה ולא יודעים את זה, לא מודעים על זה. אנחנו לומדים את זה על איזה נמלים או על איזה עוד חיות או טבע של מה. אבל על עצמנו גם כן, בזמן האחרון אנחנו בכל זאת בהתפתחות הסוציולוגיה ופסיכולוגיה, קבוצתית במיוחד וכן הלאה, אנחנו רואים שסך הכל אנחנו אותם החיות, רק ברמה קצת יותר
מתוחכמת.
מתוחכמת, הייתי אומר, כן, נגיד שמתוחכמת בטוח. אבל תחכום הזה הוא לא נראה לי שעדיין פועל לטובתנו. דקול.
לפני שנעבור אולי לתחום של מערכת יחסים הבאה, יש משהו להוסיף שהיית רוצה להוסיף בעניין
לא.
הזה? אז המערכת היחסים הבאה היא יחסים...
אבל על זה כולם מסכימים, כן? עד כה זה
עד כה
ברור.
כן, בדיוק.
יש הרבה על זה באינטרנט, מלא.
נכון.
על חברה אנושית, סרטים, מחקר גדול מאוד, נאסה. זה ברור. זאת אומרת, כאן העבודה שלנו, אם אנחנו רוצים לגשת לחברה, אז פשוט שכולם ידעו שבאמת אנחנו מקיימים חוקי הטבע, שכדאי לנו ללמוד אותם יותר, לראות את הדחפים שלנו פנימיים, ולראות איך אנחנו מסדרים את החיים שלנו, כי בכל זאת אנחנו בני אדם ויש לנו כבעלי ניסיון, אנחנו יכולים להיות ממש משנה לשנה. אצל כל הקרישים וטורפים ונטרפים וכן הלאה, שם זה צריך להיות התפתחות אבולוציונית. עד שהגדול מנצח או חכם מנצח וכן הלאה, משך חלפי שנים אולי. אצלנו זה קורה משך חודשים או שנים יכול להיות. אם אנחנו רואים מחקר והוא מתפרסם, ואנחנו בהתאם לזה יכולים לשנות חוקי החברה, חוקי היחס בין בני האדם, אנחנו יכולים מהר מאוד להשתנות. ולכן כדאי לנו את זה לעשות. נגיד, אנחנו עוד לא הצלחנו להגביל את עצמנו בחיים יותר בריאים, או באקולוגיה נגיד, כן, לשמור על הסביבה. אבל כבר נעשו בזה הרבה דברים, לעומת אם זה היה אצל חיות נגיד, או משהו, שזה אצלם לא יכול להיות בעצם. כי אצלם ההתפתחות היא תמיד מאוזנת, שבה מטבע לבד, אז היינו ממש לא רואים סוף להתפתחות כזאת. מה שאם כן אצלנו, תוך 50 שנה אנחנו כבר מתחילים להתייחס לאקולוגיה בצורה רצינית. זאת אומרת, מבינים ורואים שזה צריך לשנות משהו. מצד אחד, מצד שני, בכל זאת צריכים להגיד שההבדל בהתפתחות האדם מכל הצורות הקודמות לא כי אדם הוא התפתח כמעט הוא התפתח האחרון מכל השרשרת של הדומם צומח וחי והתפתחות האדם היא התפתחות כולה בעצם אם אנחנו רוצים לקבוע גבול איפה זה הקוף ואיפה האדם, אז זה מתוך שאדם התחיל להבדיל את עצמו מהטבע, ולהתחיל לחשוב שהוא יכול להיות מנותק ממנו, שהוא התחיל להרגיש את האני שנמצא מול כולם, והאני הזה זאת בת זוג וילדים שלו, צאצאים, זה עוד לא היו ילדים, נגיד, כן? אבל אותו קוף שהתחיל כך לחשוב על עצמו ורצה לסדר לעצמו הפרטיות שלו, שיצא מתוך העדר הזה או מתוך הקבוצה, להקה, אז הוא כבר הפך להיות אדם. לפני זה, שהיו חיים בצורה קולקטיבית, שלא, שהיו ביניהם יחסים כמו בקבוצת קופים, זה עדיין לא היה נקרא אדם. האדם הוא מתחיל מזה שיש לו אני, האגו שלי הפרטי, שאני מרגיש שאני נבדל מכולם. ההרגשה הזאת שאני נבדל גם מהטבע, מלהקה שלי, מכל זה מה שיש, זה נקרא אדם. אנחנו יכולים לראות הרבה היום, אפילו כפרים אולי באיזשהו מקום בעולם, שחיים בצורה שהכל ביניהם זה, הכל ביניהם שייך לכולם. אין להם אפילו נשים, אפילו ילדים, כאילו, נו, כמעט אפשר להגיד, כמו אצל קופים. הכל שייך לכולם. אין הרגשת אני הנבדל מאחר. ואני חושב שאנחנו צריכים לייחס אותם עדיין לרמת החי, ולא לרמת האדם.
את מי לייחס לרמת החי?
כאלו שחיים בלהקות כאלה.
בלהקות כאלה. כן. זאת אומרת, בכל מיני שבטים כאלה.
למיניהם, כן. אמנם שיש להם תרבות.
כן.
משלהם וחינוך יכול להיות והכל. אבל הרגשה שאני לא נבדל מהקולקטיב, שלא פועל עליי כוח השבירה, שאני נבדל מאחרים, לא פועל, אני עדיין לא אדם.
זאת אומרת, הוא עוד לא בהכרה בעצם, עוד אין
הכרה... בהתנהגות שלו, פשוט זה בצורה טבעית, עוד לא פרץ מבפנים.
רציתי לשאול,
הכוח הזה.
באבולוציה הזאת עם מקוף לאדם, אתה אומר שנקודת הגבול זה כשהאדם מרגיש את האני הפרטי שלו שהוא נמצא מול כולם. איך התחושה הזאת שמתפתחת באותו קוף קדום של אני נמצא מול כולם ומתחילה לפתח אותו להיות אדם, איך היא משפיעה על מערכת היחסים של טורף ונטרף ברמה הזאת החדשה שבני אדם מרגישים את האני הפרטי שלהם מול כולם? מה היא עשתה למערכת היחסים שהייתה נוהגת גם קודם בטבע של טורף ונטרף?
האדם במקום להרגיש את הדומים לו כעצמו, כאחים, כתלויים זה בזה, שהייתה שם היררכיה מסוימת, ודאי, מי יותר ומי פחות ומי שווה ומי מה, אבל היררכיה כמו בקופים. עכשיו בזה שהוא מרגיש את עצמו שהוא נבדל מאחרים, יש לו עכשיו בעיה. אם הוא נמצא לידם ויחד איתם, אז הוא חייב לקבוע לפי הדחף הזה שבוער בו, הוא צריך לקבוע עכשיו צורת היחסים אחרת. גם יחסים חברתיים אחרים, וגם כן יחסים כלפי החברה כולה. כלפי החברה כולה יכול להיות שבאגו הזה שעכשיו מתפתח בו, זה נקרא האגו, שהוא מרגיש את עצמו נבדל מאחרים, הכוח הזה דוחף אותו החוצה מהחברה. או להיות למעלה מחברה, או לצאת ממנה בכלל, להיבדל. כלפי האחרים, או להיות למעלה מהם, זאת אומרת, לקבוע איתם צורת היחסים החדשה, שאני השולט, או אני השולט באיזה רמה, וכל אחד אז מתחיל לדרג את עצמו ברמות שונות, ואז יוצא שלכל אחד יש וגבם או איזה מקום או מיירה משלו לחיים שלו, לאישה וילדים. זאת אומרת, מתחיל, כאן מתחיל להיות, מתחילים להיות כאן חיים יותר מורכבים. יותר מורכבים, כי אני צריך משהו לעשות עם הדחף שלי, להרגיש את עצמי העצמאי, האני, שעכשיו גודל בי. כי שקודם לא היה. קודם זה היה בצורה אינסטינקטיבית, אני לא שאלתי אפילו על זה. אני לא הייתי צריך, כמו שקופים, אני לא הייתי צריך לתת לזה איזושהי חשיבות, כי כל הזמן הייתי בזה, כמו שקופים, כל הזמן מבררים יחסים ביניהם. תראה מה שקורה כאן כל הזמן. איזה צעקות, איזה קפיצות, איזה, כן? אבל זה תהליך אבולוציוני.
בוא ניקח קוף. קוף.
זאת אומרת, האדם מתחיל להיכנס לדרך התפתחות החדשה.
של אינדיבידואליזם.
של אינדיבידואליזם.
פתאום הוא הופך להיות פרט, והוא מרגיש שהוא
פועל בו יותר ויותר ויותר, כוח המבדיל אותו מהסביבה, מהחברה, מהטבע כללי דומם צומח וחי, וגם מהסוציום שלו, שהיה קודם סוציום כמו בין החיות, ועכשיו זה הופך להיות סוציום של בני האדם, שכל אחד הוא מרגיש שהוא נבדל מאחרים, ובדרך כלל זה גרם להתפרקות הסביבה, להתרחבות, הם התחילו להתפזר, נגיד מאפריקה לכל מיני, לכיוון של המזרח, לכיוון המזרח, ואחר כך יותר הלאה והלאה נגיד. כאן זה התחילה התפתחות.
אני רוצה לראות האם ההתפתחות הזאת שתיארת עכשיו, גרמה לאיזה התפתחות במערכת היחסים שקיימת גם קודם בטבע של טורף ונטרף. מה היא עשתה ליחסי הגומלין מהסוג של טורף ונטרף בטבע?
האדם, מפני שהוא התחיל להתפתח בצורה שכלית, קודם כל דאג לעצמו, לחזק את עצמו בשרשרת המינים וזנים, ולחזק את עצמו כלפי החיות. הוא התחיל לשלוט באש, ברוח, במים, במזון, לאגר, לגדל, לא להיות תלוי בטבע כל כך. כן? המזון הבסיסי, הוא דאג שיהיה לו. הוא התחיל לדוג דגים, הוא התחיל לתפוס חיות, הוא התחיל גם כן להרגיל אותם מכמה מינים וסוגים שיהיו לידו. זה
יחס האדם למינים האחרים שתחתיו בטבע.
כן.
מה, היחסי טורף ונטרף, כמו שדיברנו קודם, מתקיימים גם בתוך אותו מין. מה זה עשה בתוך הרמה?
בתוך אותו מין לא טורפים.
לא טורפים?
לא, באף מקום. אין דבר כזה. אין.
אוקיי.
אף פעם, דג גדול לא טורף את הדג הקטן מאותו מין, אין דבר כזה. ישנם צורות כאלה בטבע שאוכלים את הצאצאים שלהם. זה, אבל זה, 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 זה לא בדרך, זה בדרך אבולוציונית, כדי להביא לחיים רק את החזקים.
לא, אני חושבת שזה משהו בהגדרה, אני חושבת שהתכוונת. זה לאו דווקא שזה באמת מאותו מין, אלא מאותה שכבה של חי. נגיד כל השכבה של חי, אז כן, יש טורף שהוא חי, בעל חיים, שטורף בעל חיים אחר. כן, זה לא מאותו הזן שלו, זה נכון. זה לא מאותו זן, אני חושבת שזה בעצם מה שאורן שם.
לא, זה אף פעם לא מאותו זן. אף פעם זה לא יכול
להיות. כן, מאותו זן ודאי שלו.
נכון? רק אצל בני אדם זה קיים.
זה מסוציאלי שלו.
אז טוב, זה הייתה תקופה כזאת. נו, שאכלו זה את זה.
של קניבליזם?
כן.
כן, לא, אבל יש את הקניבליזם הפיזי.
לא, אני לא מתכוון במישור הפיזי. אני מתכוון יותר במישור מערכות היחסים.
כן, אז יש לשלוט, אתה מתכוון.
כן, כן.
נו, ודאי שזה תמיד היה וישנו.
לא, תמיד היה וישנו, זה אמרנו גם קודם. אני מנסה להבין, כשמיעקוף, הרב מתפתח אדם, שמה שמיוחד בו זה תחושת העני מול כולם, מה זה עשה לו מבחינת יכולת הטריפה שלו, היחס שלו לטריפת אחרים? זה מה שאני מנסה להבין. איך אמרת שהתפתחה תחושה של אינדיבידואליות? יש אני ויש הם. מה זה עשה לי כאדם כשאני טורף אחרים?
אז נעשה לי
טורף במרכאות אפילו.
כן, כן, במרכאות.
אז מה זה עשה לי כטורף? זה מה שאני מתכוון להבין.
כשאני רוצה לשלוט, קודם כל, על הדברים שהכרחיים לקיום. הכרחיים לקיום. אני צריך אוכל מן משפחה. זהו. זה דברים שבלעדיהם אני לא חי. למה? כי יש לי דחפים כאלו. אני לא צריך חוץ מזה שום דבר. זה ככה היה, היו התקופות, עשרות אלפי שנות התפתחות, שאדם ככה היה מתפתח. על מה הוא חושב? על מה היה חושב? כן, אוכל מין משפחה, לקיים את עצמו, לקיים את המשפחה, להתרבות, כן, לתת לילדים חיים ולגמור את החיים בשקט. זה מה שרצה, כי קודם כל הם הדברים הבסיסיים. עוד לא היה בוער בו כוח שליטה, עושר, ואפילו שהיה קצת נטייה לתרבות, לחינוך, למשהו זה, בצורה שמסגרת שלו הייתה דורשת ולא יותר. אז מה השאלה כאן?
לפני שהתפתחה באבולוציה הזאת בטבע, התחושה של אני מול כולם, לפני שהתפתחה, לפני שמתחיל להתפתח בן אדם, היו טורפים בטבע. אחר כך מתפתח התחושת האני, ומתחיל להתפתח האדם, סוג חדש של בריאה בטבע. מה השתבח ביכולת הטריפה שלו, מתוך התחושה של אני מול כולם? מה קרה ליכולת הטריפה הזאת, שהייתה קיימת גם קודם? היכולת הזאת גם עברה אבולוציה? אם כן, מה מהותה? מה מהותה? האם התחושה הזאת של אני מול כולם...
כלפי דומם צומאי חי דיברנו.
נכון, אבל אני יותר מתענן...
שהוא שידר את זה כך שזה יהיה לידו, לטובתו, יש לו פרות, עזים, כל מיני דברים, יש לו שדה, יש לו ככה, הכל יפה. בנה בית, לא צריך איזה מהרה לחפש במקרה, או תחת העץ לעשות... הכל זה הוא התפתח.
זה כלפי המינים האחרים.
כן, כלפי עצמם.
בדיוק, אני יותר מתעניין בחברה האנושית. כשאנחנו רואים אדם טורף מישהו אחר, מה משובח יותר, מה מפותח יותר, מאשר שחי טורף חי אחר?
אין דבר כזה כמו באדם, שאדם אוכל את השני. באף מקום לא אוכלים זה את זה, מאותו מין. אין דבר כזה. באדם מה שמתפתח, התפתחה לו, מתחילה להתפתח בו שנאה לזולת. כי זה שזולת קיים, כבר זה שהוא קיים, זה מוחק אותי במשהו.
מי קיים?
באדם מתפתח הרגשת האני. האני קיים. האני נמצא. אני, זה לא סתם קוף כזה הגדול, לא, אלא במהות, אני שבי זה כאילו, אני זה חלק אלוקה ממעל, זה הבורא שבי נמצא, שהוא אחד וגם אני אחד, ואני לבד ואין אחר, וכל האחרים, אני לא יודע בשביל מה הם קיימים, אין להם בכלל זכות קיום, אני... כן, הם? לא. ככה, לא שאדם מבין את הדברים האלו, אבל זה מה שנולד ומתפתח בו.
איך זה משפיע עליו כיצור טורף?
רגע, זה לאט לאט. בינתיים זה מתפתח בדרגות מאוד פרימיטיביות פשוטות, בהתחלה. כן? הוא לא כל כך נבדל גם כן מהחברה, כי יש כאן בעיה. יחד עם האני שאני רוצה להיבדל וממש... לא לראות אתכם, אני מבין ויודע שבלעדיכם אני לא יכול להתקיים. אז אני צריך להיות אתכם באיזשהו יחסים. וכאן יש איזה מין איזון, בכמה אני צריך אתכם, כמה אתם צריכים אותי, ומעין ברירה, אנחנו בונים איזה סוציום, שבו קיימים חוקים האלה או אלו, וכך אנחנו מתחילים להתפתח לחברה חדשה, ששם קיימים, כמה חוקי הקשר בינינו המורכבים. שמצד אחד, אני רוצה לשלוט על כולם, ולחשוב רק עליי, משפחה ולא יותר, ושיהיה לי כל טוב. זאת אומרת, שאני רוצה, אם להשאיר אתכם בחיים, אז רק בצורה כזאת שאתם תשרתו לי, בכל מה שאפשר עד שאתם קיימים כל רגע, אך ורק כדי לשרת אותי. פשוט, זהו. אם לא, אין לכם מקום בעולם. אין? ומצד שני, אין? אני חייב אתכם, אני חייב לפתח אתכם, כי אני מעוניין שהוא יעשה לנעליים, והוא בגדים, והוא ילמד את הילדים שלי, והוא יעבוד בשדה, והוא כך וכך. אז אנחנו, אם כך מעוניינים, בקיום של הזולת, ובכמה שהזולת הוא תהיה יותר חכם, מתוחכם, מבין, מרגיש. זאת אומרת, אני פועל כאן בעד ונגד הדחף הזה שלי, ומצד אחד אני מוחק את אחרים, מצד שני קיום אני מחייב קיום של אחרים. זאת הבעיה. ואז אני נמצא כל הזמן בדילמה, איך אני אסובב את עצמי ואיך אני אסדר את החברה, ולא אני לבד, הרי חוץ ממני יש עוד כמה, או מאות או מאות אלפים. ועד היום הזה כך אנחנו. רק שנתוסף לזה עוד כמה דברים, מערכת חוקים, מערכת היחסים יותר קרובה, ודעת קהל כאילו, ויכולת יכולת להילחם בנשק ולא בכוח הזרוע בלבד וכו' וכו'. זאת אומרת, הרבה מאוד מערכות, אבל בסופו של דבר העיקרון נשאר אותו עיקרון. האגו שלנו הוא מבדיל אותנו מכולם, כל אחד ואחד, ובמקרה הטוב, אם היה יכול, היה משמיד את כולם, כן? או היה משאיר את כולם בצורת רובוטים, כן? כמו חיות. אני האדם, כולם חיות. זהו, שקיימות רק כדי לקיים כל רצון הקטן ביותר שלי. זה דבר מובן לכולם, שכך כל אחד רוצה. אולי לא בדיוק הוא מבורר בו, אבל זה מה שמדבר בנו, בוער בנו אפילו.
זאת אומרת שאם אני מבינה נכון, מהרגע שהפכנו להיות אינדיבידואלים, אפילו ברמה הנמוכה ביותר, מה שהתחיל להתפתח זה איזשהו חוק, נגיד, שאפשר לקרוא לו חוק הניצול. כל הזמן אני
לא
מחפש אפילו אז מה זה. איך היית מגדיר את זה?
ניצול זה תוצאה, מתחיל להתפתח באדם, חלק הבורא, חלק העליון, שהוא נמצא למעלה מהטבע.
זאת אומרת, הוא מרגיש...
הרגשה הזאת שאני מעל הטבע, זה מה שהתחיל בנו להתפתח, ככה, לגדול, ולהיות יותר ויותר מורגש, יותר ויותר קובע אותי, או יותר, יותר מנהל אותי כל הזמן. יותר ויותר. וזה האדם שבי. ודאי שאדם נורא, כי הפוך מכל טוב, מה שיכול להיות. אבל זה עליון מכולם. צורת הבורא ההפוכה.
למה? מה זאת אומרת?
כי אם אנחנו מדברים על הבורא, כן. ככה, כי הנחה, אחר כך כן. אנחנו נגיע לכוח כן. הזה של הטבע כן. הכללי. כן. כוח הטבע הכללי הוא טוב ומיטיב. הוא כולו כדי לפתח, אחרת לא היינו מתפתחים. והאדם שעכשיו מתפתח מהטבע, הוא ההפך.
כוח הרסני?
כוח הרסני, ודאי. מה, אנחנו לא רואים היום מה קורה? דומם צומח חי, הרסנו. מן המדבר, רק שיהיה לי אפשרות להרוס, אני מוכן להרוס. בטח. אני את עצמי הורס אפילו. אפילו את עצמי, ולא יכול לעצור את עצמי מלהרוס את עצמי.
אני רוצה לעבור...
זאת אומרת, אנחנו ממש הפוכים מכוח הטבע הכללי, שלפי כמה שאנחנו לומדים, איכשהו מסדר את המערכות, יחסים בין כל המינים, זנים סוגים, זה כוח שדואג להתפתחות. אמנם שאנחנו לא רואים שהתפתחות היא אולי בדרך היפה, שכל אחד אוכל את השני, אבל מצד השני, מי שרואה את זה, הוא מרגיש שזה לא לאכול את השני, אלה כדי לבחור הנכון ביותר להמשך ההתפתחות. אדם עם האגו שלו, שמתפתח נגד הכוח הזה העליון של הטבע, הטוב, המפתח, הוא מתפתח בצורה אחרת, הוא רוצה להרוס את הכל, ובסופו של דבר, כשאנחנו היום מגיעים לחברה, החברה שלנו כולה חולנית, מתפתחים בה כאלו זנים וסוגים ומוטציות, ואנשים חולים, ואנחנו מחזיקים אותם, ואנחנו כאילו מרחמים עליהם, וזה בכוח האגו שלנו, שאנחנו בסופו של דבר אוספים הרבה 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 מחלות, בעיות, תורשתיות וכן הלאה, שמגיעים לכאלו דברים, אנחנו לא מתפתחים כמו כל הטבע לאדם הפיזי ואפילו שכלי ואפילו אנושי קולקטיבי יותר טוב. אנחנו כל הזמן מתפתחים לצורה יותר ויותר ויותר רעה, לניצול הזולת בצורה המתוחכמת ביותר, והחשבונות שלנו עם הזולת זה הם יותר ויותר גרועים. לכן ההתפתחות שלנו היא שלילית לעומת כל הדומם צומח וחי. שהתחלנו לצאת מהקוף ולהיות בני אדם, מרגע זה והלאה, ההתפתחות שלנו היא על ידי האגו שבנו, וההתפתחות השלילית כדי להגיע למצב של הכרת הרע בכוח האגו שמפתח אותנו, שהוא אנטי-טבע. ואז פעם נגיע למצב שאנחנו נקבע שזה באמת רע, ואנחנו חייבים לתקן אותו, ואז אנחנו נחזור כהמשך של כוח הדומם צומח וחי, ונקבע את עצמנו כמדבר שמגיע לו ראוי להיות הבא בהתפתחות. בינתיים אנחנו הפוכים מזה.
בינתיים באמת בואו נמשיך ככה וללמוד על כל אחד מהמערכות, כי אני רואה שאנחנו מפיקים מזה הרבה מאוד תועלת. אז מערכת יחסי הגומלין הבאה שהיא מקובלת מאוד בטבע, היא נקראת יחסי טפילות. מה זה טפילות? זה אומר שיש צד אחד שהוא טפיל, הוא לא יכול להיות עצמאי בשום מצב, ויש את הצד השני שהוא הפונדקאי. הטפיל בדרך כלל מתקיים או על גבו של הפונדקאי, או אפילו בתוכו, נכנס לתוך הגוף שלו. אנחנו מכירים את המערכות יחסים האלה, זאת מערכת יחסים שבדרך כלל הפונדקאי סובל מזה, בעצם נשאב ממנו הרבה פעמים כוח, ולפעמים אפילו הטפיל הזה יכול ממש להביא למותו.
זה בחברה אנושית או בחברה או בחיות?
אנחנו עושים הקבלה. אז קודם כל אנחנו לומדים מהטבע. אז קודם כל יש מערכת יחסים.
בטבע אנחנו קיימים ככה כל הזמן. שזה המשך של קיים אחד על חשבון השני. כולנו נמצאים עם הרבה חיידקים, עם הרבה כל מיני שאוכלים זה את זה וזה כנגד זה. כל הגוף שלנו הוא מלא במאבקים הפנימיים, בבירורים הפנימיים כל רגע ורגע. נופלים מאיתנו המון שכבות האור, וגם מבפנים אנחנו מוצאים הכל החוצה. זאת אומרת, כל הדברים האלה הם תוצאה ממאבקים.
בוא נעשה אבל את ההקבלה. נלמד קודם כל מה תפקידם של היחסים האלה של הטפילות שהוא בטבע, ואחרי זה נראה מה התפקיד שלו אצלנו, מה קורה אצלנו, איך אנחנו בעצם בני אדם לקחנו את את המערכת יחסים הזאת ולאן הבאנו אותה.
נותני לדוגמה.
קודם כל בטבע. נגיד יחסים של טפילות, זה באמת מערכת יחסים שבה יש איזשהו טפיל, פרזיט, שהוא ככה צמוד לגוף של החי, והוא כל הזמן מוצץ ממנו, יונק ממנו, בדרך כלל...
זה נראה לעין. ושאת יונקת מכל הטבע כפרזיט, זה לא נקרא שאת טפילה?
אז זאת בדיוק השאלה. אז קודם כל, בוא נסתכל בטבע. אם הטבע ייצר מערכת יחסים כזו, זאת אומרת שיש לה מקום בטבע.
לא רק מקום, זה הכרחי.
זה הכרחי. אז זהו, למה בטבע זה הכרחי, ואצלנו זה...
לא, וגם אצלנו ככה. איך יכול להיות לא? ותינוק, זה לא טפיל? מה? גם ילדים הגדולים הם ממש מוצצים הכל.
לגמרי.
נו, אלה מה? זה צורת החיים, שבלי זה אי אפשר. בלי זה אי אפשר התפתחות. ורק צריכים לראות. ישנם מערכות האלה שנראים לנו לעין שהם מועילים, וישנם כאלה שכאילו הם מורסניים.
כן.
אבל זה כך נראה לעין. גם הם המועילים, רק לא לפי האגו שלנו.
אז רגע, אז בטבע המערכת הזאת אני מבינה שהיא מועילה, כי היא חלק מההתפתחות. בטבע.
כל הגוף שלנו, כמה שיש לו מערכות כדי לגדול,
כן.
כמה כך כנגדם יש אותם מספר המערכות, כדי להעמית ולהרוס. ולא יכול להיות אחד ללא שני. אז זה כנגד זה, בכל מקום, בכל רמה, בכל אבחן.
ותמיד יש איזשהו כוח שהוא...
איך יכול להיות חיים בלי זה?
כן.
אז אני לא הייתי מבדיל, זה, זה, זה מובן מאליו שכך, אני, שכל תא ותא הוא, 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 הוא בתוכו איך שהוא חי ומורכב וסופק ופולט, זה הכל לפי הכלל הזה. רק בחברה האנושית, זה לפי כל... כל דרגה, כל ציוויליזציה, כן? אז שם זה מקבל כל מיני צורות שונות. במשפחה, ביחסים בינינו. אני לא רואה בזה שום דבר, רק צריכים לראות כאן מגמה. האם מגמה היא כדי להביא אותנו למה שאנחנו עושים כבר באנושות? האם המגמה היא כבר כדי להביא אותנו ל בדרך טובה, נכונה, או לא? וכאן אני צריך לראות, וכאן אני כבר מדבר על הדרך, שאנחנו נקבע נכון מה דרכנו בהתפתחות, כי אנחנו, אם נלך לפי הטבע, אנחנו רואים שאנחנו הורסים את כל אחד ואחד, ולא רואים באופק איזושהי תוצאה טובה מהתפתחות שלנו. אי אפשר לקרוא לזה בצורת ההתפתחות, זה כאילו הכחדה והכחדת עצמנו. וזהו, וכך לראות. אז
אני רוצה עוד להתעכב פה, לפני שנתקדם. בתוך המערכת הזאת של טפיל ופונדקאי, אם אני מבין נכון איך זה פועל בטבע, יש יצור מסוים שהוא הטפיל, שהוא נטפל, ויש יצור שאליו נטפלים. היצור שאליו נטפלים זה נקרא פונדקאי, היצור שנטפל הוא נקרא הטפיל, וכאילו הטפיל הוא כאילו מוצץ, שואב את האנרגיה, את החיות שלו, מכאילו מהגדול, החזק, המשובח יותר, או בכל מיני ורסיות.
אז כאן יש מערכת יחסים.
מערכת יחסים.
או שזה בצורה טבעית, אינסטינקטיבית.
בטבע.
כן, שזה הפונדקאי הזה בכלל לא יודע לא מודע לזה, והוא בעצמו חייב להיות מורכב מזה, אחרת מי ימצוץ ממנו דם רע, מי ימצוץ ממנו כל הפסולת וכן הלאה.
כן,
נגיד בצורה כזאת. ובמערכות בין בני אדם גם כן, תינוק שתפל לאמא, כן, גם כן היא מקבלת אותו, היא מולידה אותו, היא מחזיקה אותו בפנים, אחר כך בחוץ, וסוברת והכל, אבל יש בה אהבה הטבעית שהטבע מסדר לה בצורה כזאת שהיא סובלת את זה ואין ברירה. אתה יודע כמה שסובלים מילדים,
כן.
צער גידול בנים, אבל
אוקיי, אני רוצה אבל לפתוח את זה עוד יותר, מחוץ למסגרת המשפחה.
כן,
כי נראה לי שמסגרת המשפחה זה כמו איזושהי יהידה אחת שבתוכה יש כל מיני תהליכים פנימיים. אני רוצה לפתוח את זה ליחסים חברתיים בין אנשים. אנחנו מסתכלים בעין שלילית על מישהו שאומרים הוא טפיל בחברה, הוא לא עושה כלום, צריכים לדאוג לו. אדם בוגר, לא ילד ולא כלום, אדם בוגר שלא לא דואג לקיומו, לקיום משפחתו, טפיל על החברה, אנחנו צריכים לדאוג לו, ואנחנו מסתכלים על זה בעין שלילית, אפילו המושג הזה, טפיל, הוא טפיל. עכשיו, בטבע, קודם שתיארת לי איך משהו נצמד למשהו, זה נראה כמו תהליך טבעי, שאלה הם החיים. אז למה בחברה האנושית אנחנו מתפלים ואומרים, למה אתה טפיל, אורן, בוא תקיים את עצמך, וכן הלאה וכן הלאה. כאילו, בחברה האנושית אנחנו אומרים טפיל כשם גנאי. ובטבע זה קיים בילד אין, בתוך מערכות היחסים.
אז רגע, אז אם זה מגיע מצד דומם, צומח וחי, שלא אנחנו פיתחנו את המערכת היחסים האלו, אז אנחנו אומרים זה טבעי.
בטבע.
כן.
כן.
וזה כנגד זה, יש לנו גם כן יחסים טבעיים, של האהבה, שאפילו שאנחנו סובלים מילדים שלנו. אבל יש לנו אהבה, אנחנו לא יכולים להתפטר מהם. וכן הלאה. מה שאם כן, אם זה יתפתח לא בצורה טבעית, אלא כבר בחברת בני אדם, אז שם אנחנו צריכים לענות על כמה שאלות. האם אנחנו קובעים בקשר בינינו, בהסכמה החברתית, זה טפיל או לא? החברה או האנשים יכולים לרשות לעצמנו להיות פונדקאים או לא? זה כבר אנחנו קובעים, ואנחנו רואים ש אפילו גם אצל חיות, אם איזושהי חיה היא חלשה, היא סקינה, אז יש חוקים שם גם כן בין החיות שעוזרים לה, ואומנם שזה בצורה מאוד מוגבלת. שיש טורפים שבדרך כלל מתנפלים ומשמידים אותם, החלשים וסכינים. אבל אנחנו צריכים לקבוע כאן חוקים לפי הדרגת ההתפתחות שלנו. כן? ולכן בכל חברה וחברה, לפי יכולת חברתית, לפי הסכמה בין בני אדם, אנחנו לא נפעלים על ידי הטבע, ולכן אני עושה חשבון כאן, מה אני עושה עם, נגיד, עם סכינים. לא אוכלים אותם? לא. לא ממיתים אותם? לא. נותנים להם חיות? כן. עושים כל מיני מאמצים שהם לא יהיו הטפילים אלינו. כלפינו. איך? שיאספו את הקרן פנסיה, שידאגו שהם עדיין נמצאים בחיים לבנות בתי סכינים שם, כן? וכן הלאה וכן הלאה. גם כן, האהבה שלנו לאבות, הכוח שלנו שבכל זאת בוער בנו, שאנחנו צריכים לדאוג להם, גם ידאגו לי בצורה כזאת, ילדים שלי וכן הלאה.
מה ביחס לאנשים זרים?
אבל אתה מדבר על... אם זה
חברה אנושית.
אם אדם הוא בריא...
כן, בריא.
בתוך חברה אנושית.
כן.
ואוהב להיות טפיל.
כן.
היחס אליו... בכל מקום זה יחס יכול להיות שונה. אם אתה נמצא באיזה מקום בין מיליונים כאלה כמו בהודו, אז אתה תלך למות. זהו. איכשהו הם חיים שם איזשהו רבע כוס אורס ביום. אין, אבל בעצם ככה זה. חיים ברחוב, חיי חצר, חיי רחוב, וזהו.
אני חושבת שיש לך
חנה. אם אתה מדבר על היחס אליהם מצד החברה, שימותו. שימותו, וזהו, פשוט מאוד. אם אתה מדבר באיזה כפרים, בצורה כזאת שכבר כל אחד דואג לשני, שיחס, בכל זאת אנחנו בני אדם, אנחנו שווים, אנחנו קרובים או שכנים. הכל זה מאוד מורכב, אבל בסופו של דבר, אנחנו עכשיו הגענו למצב שיש בעולם... נגיד 7 מיליארד אנשים, ואין מקום פרנסה. זאת אומרת, אין מקום להצדיק קיום של 7 מיליארד אנשים. יש על פני כדור הארץ מקום למיליארד בלבד. מה נעשה עם 6 מיליארד? אז אנחנו מפעילים דרך חברה אנושית, דרך כלי תקשורת, כל מיני מערכות, השפעה על על העולם, לא להתחתן, לא להביא ילדים, להיות מסוממים, כן, במריחואנה ובכל מיני דברים, וכן הלאה וכן הלאה. ותוך דור או שתי דורות אנחנו נראה עד כמה שיהיו חצי אנשים. אם יש לך היום 2 שלא מתחתנים, או שמתחתנים אפילו ומביאים אחד, אז תוך דור אחד יהיה לך במקום 7 מיליארד, 3.5. ואפילו לא מתחתנים ואפילו לא מביאים ילדים, יהיה לך 2 מיליארד. אז בצורה כזאת אנחנו, זה בצורה מתוחכמת מלמעלה, מלמעלה לא מהטבע, מבני אדם, כן? כך הולך התוכנית, זה כדי לסדר אותנו.
טוב, הזמן שלנו נגמר, אנחנו כדי להסתדר נצטרך להמשיך לדבר על יחסי הגומלין שיש בטבע והיחסים בינינו וללמוד מהם. הסיכום שלי לתובנה המרכזית שאני לקחתי מפה זה שכאילו יש בנו משהו שהתפתח בנו וקידם אותנו מקוף להיות בני אדם, וזה ההרגשה של אני מול כולם, האגו שלנו כמו שאתה קורא לזה, שבתהלה הוא אנטי טבע.
שהפוך לטבע והפוך לכוח העליון, הטבע הכללי.
ומתי שאנחנו נכיר בזה שהדבר הזה, הכוח הזה הוא הרסני, נוכל גם למצוא את השימוש החיובי בו. אז אנחנו צריך לדבר על זה בהמשך. תודה רבה לך הרב לייטמן, תודה ניצה, תודה גם לכם שהייתם איתנו, נמשיך, תהיו איתנו, חיים חדשים. כל טוב, להתראות.